זה קיים כל הזמן. רק יכולת ההבחנה שבן אדם רגיל היא מוגבלת. זה כמו שספקטרום הצבעים שאנחנו רואים הוא מסוים. לא רואים יותר מזה, או לא שומעים יותר מזה. ויש אנשים יוצא דופן ממש, לא השמיעה המוזיקלית שאמרתי לכם מקודם, שמסוגלים לשמוע קולות כל כך גבוהים, שאנשים רגילים לא מסוגלים לשמוע אותם. זה הכוונה. כמו בזה, שזה בגשמיות, זה בגשמיות עדינה. ככה גם יש ממדים יותר מופשטים של המציאות, שבשבילם צריך לפתח עוד יותר את העדינות הזאת, של ההתרחקות מהגסות של החומר וכו'. קרבה אל החומר, היא מרגילה את הנפש אל התנועות החומריות. זה עיקר הבעיה בסמארטפונים. זכרו, לא המראות שרואים, זה פשיטה, זה סתם פחזר, אבל לא זה. אלא עיקר הבעיה, זה התרגלות שלך לחוות חוויות חושיות. ברגע שאתה מרגיל את הנפש לחוות חוויות חושיות, אז כמו כל דבר, אז הנפש היא כבר שם, והיא לא מסוגלת להשתייך לעדינות. לכן גם אם אתה תראה כל הזמן רק תמונות של בית המקדש בהר הבית, כן, רק את זה תראה, סרטונים של זה, זה לא משנה. זה ההרגל הנפשי לחוויות החזקות שקשורות לחושים. הנפש משתעבדת לזה, ולא מצליחה להשתחרר מזה. אז גם יכולת ההמשגה שלה של מושגים, לא יכול להיות בלי גשמיות. צריך לקחת את זה בחשבון. לכן זה לא משנה אם אתה עושה חסימות או לא עושה חסימות, זה שאלה כמה הנפש שלך צורכת את הדבר הזה. כן.
לגבי הרפיון שהחטא גורם, כמו שאמרת שיכול להיות שיש חבר'ה שהם מעל הבמה, מציגים כוח ועוצמה, אבל בתכלס בחיים היום שלהם הם שבורים.
שבורים.
מה זאת אומרת, כל הגנרלים של הצבאות, אלכסנדר מוקדון, כל אפילו...
לא אמרתי שכולם, אמרתי שיכול להיות שיש דבר כזה. ודאי שיש חלק מהם שהם כאלו, הם אומרים על עצמם שהם כאלה.
אז בחבר'ה שהם לא כאלה, הם עושים חטאים נוראים, ועדיין יש בהם, אז איך אין עצם רפיון?
אתה לא יודע איך זה בא לידי ביטוי. יכול להיות שהוא היה אדם כעסן. כן, אתה דיברת על אלכסנדר מוקדון, אז זה אדם שיכול להרוג אנשים. זה כל מיני תופעות קשות שהן באות כתוצאה מהחסרונות האלה. כן, זה לא יותר רק בפחד, בכעס, כל מיני דברים. עכשיו, יכול להיות שכעס שלו יושב על הפחד שיש לו. הוא יוצר פיצוי לפחד. דלת. אנחנו נכון? ראינו דלת. היי. ריש לקיש רמי, הקשה סתירה. רבי לוי רמי. כתיב להשם ארץ ומלואה, כן, לא ראינו את הגמרא. וכתיב השמיים להשמיים להשם וארץ נתן לבני אדם, לא קשיא. כאן קודם ברכה. זה השמיים שמיים להשם, ולהשם, סליחה, להשם הארץ ומלואה. כאן לאחר ברכה הארץ עתה לבני אדם. אומר הרב, ראוי להכיר את כל העניינים הגשמיים כמכשירים את השלמות הרוחנית, שעמיתתה היא הדעת את השם. זאת אומרת, כל המציאות היא משרתת את המטרה האידיאלית של האדם, זה הדעת אלוקים. למה דעת אלוקים זה האידיאל של המציאות של האדם? אז ההסבר הוא כך, העניין היסודי שמבדיל בינינו לבין בעלי חיים, לבין שאר הנבראים, לפחות אלו שמוכרים לנו, שהם הסוג שלנו, שיש בהם חומר, זה הדעת, זה השכל. זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי, הבן אדם כבן אדם, מתי הוא מממש את עצמו? כאדם, אז התשובה היא לפי איכות הדעת. ככל שיהיה לו יותר הוצאה לפועל של הדעת, אז הוא יהיה יותר אדם. כי אם אדם, ניקח ככה דוגמה קיצונית רק, הוא יחיה את כל חייו סביב המזון, לדוגמה, זאת אומרת, הוא בסדר בוקר מכין ארוחת צהריים, בסדר צהריים מכין ארוחת ערב, בסדר ערב הוא מכין את התשתית לארוחת הבוקר שתבוא ביום של המחורת. האדם הזה הוא כמו בהמה, נכון? גם הפרות פה בקיבוץ סעד זה אותו רעיון, נכון? בסדר בוקר מה הן עושות? אוכלות, קצת שוכבות, קמות, קצת לא עשות, גם מעלות גרה, מפרישות, עוד פעם. בסדר צהריים, גם זה דרך, אותו דבר, שלושה סדרים. גם אחרי הולכת לישון קצת כמה שעות, עוד פעם קמות. זה בהמה, זה בעל חיים. אז לא רוצה לפעול את עצמך כבן אדם. אז לכן צריך לבחון את הנקודה היסודית ביותר שלנו כבני אדם יחסית לשאר הנבראים שהם דומים לנו, ואת זה להוציא לפעל. למה דעת אלוקים בדווקא? כרי נשאל את עצמנו, מה קורה לאדם שיש בו מושגים של דעת? מה הדעת עושה? הדעת גורמת לנו שייכות. כן, דרך הדעת, אז האדם נעשה מקושר לכל מיני דברים שמחוץ לו. כן, הקשר שלנו למציאות שמחוץ לנו זה דרך הדעת. נכון? בעולם שלך, מה שאתה קשור, זה דרך מה שכלול בדעת שלך. אם לדוגמה, אדם סבור שכל מה שיש במציאות זה מה שיש בחצר האחורית של הבית שלו. ככה זה בדעת שלו. זה כמובן טעות נוראית, אבל עכשיו כשהוא הולך, יצא מחוץ לחצר הזאת, נניח שהוא כל חייו גדל, 20 שנה גדל שם, לא יצא החוצה, אז מבחינתו זה העולם. הוא הולך עכשיו לרחוב ליד, וואו, הוא מגלה עולמות שלמים, אצלו בגינה יש רק עץ תפוזים, פתאום הוא רואה עץ אחר, ופתאום הוא רואה שעוד יצורים, אנושיים וכן הלאה. זאת אומרת, מה זה רואה? רואה הכוונה מכיל בדעתו, כלומר המציאות שלו מתרחבת דרך מה שכלול בדעת. זאת אומרת, מה שכלול בדעת שלנו הופך להיות בעצם חלק ממה שמהווה אותנו. חלק ממה שהמציאות שלנו מתרחבת להכיל. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, מה הדבר הכי משמעותי שאנחנו יכולים להכיל, וההכלה שלו אצלנו תהיה הדבר הכי הכי טוב שיכלנו להכיל אותו. אז מה התשובה תהיה? הטוב המוחלט. אם נצליח להכיל את הטוב המוחלט, כמה שאנחנו מסוגלים להכיל ממנו, אז המציאות שלנו, ברגע שהיא תכיל כמה שיותר מן הטוב המוחלט הזה, אז היא תתפתח, כי עכשיו המציאות שלנו כוללת את זה. לכן, אם נעשה את החשבון שאמרנו מקודם, שעיקר האדם זה הדעת, וביחס לדעת מהו התוכן המשמעותי ביותר, שכשאדם יכיל אותו בדעתו כמה שהוא מסוגל, אז משמעות המציאות של האדם תהיה גדולה יותר, איכותית יותר, זה הדעת אלוקים. עכשיו יוצא לפי זה, שבעצם ככל שאנחנו ניקח את הדברים האחרים שכלולים בחיינו, ושהם בעצם פחותים בערך מאשר הדעת הזאת, דעת אלוקים הזאת, אז השכל הישר אומר שתנסה כמה שיותר למצות את עצמך דרך הדעת הזאת, דרך הדעת אלוקים הזאת, כי היא הדבר שהכי ישפיע על מציאות החיים שלך, על ההוויה שלך, על הקיום שלך. לא כדי דרך זה אתה תדע מצוות, אלא כי עצם הדעת הזאת, כמו שאמרנו, מה שאתה מכיל בדעת, נעשה כלול במציאות שלך. אז לכן מה שכדאי זה כל הזמן תתעסק עם זה כמה שאתה מסוגל. אבל אני מתעסק עם דברים אחרים, אז אתה כל הזמן תחשוב על הדברים האחרים שאתה מתעסק בהם, האם אני יכול להשתמש בהם בשביל הדעת הזאת? אם כן, אז תעשה את זה, אם לא, אז אל תעשה את זה. יש דברים שירחיקו אותך מהדעת הזאת, אז לא כדאי לך לעשות מה שאני חושב מקודם, דוגמה, תעסקות עם חוויות חושיות, אפילו אם זה לא תאוות ממש, ואפילו אם זה לא עבירות, אבל עצם התעסקות הזאת, היא מרחיקה אותך ממושגי הדעת האלה. אז לכן, זה מה שאומר פה הרב, שכל העניינים הגשמיים הם מכשירים, שאת השלמות הרוחנית שם את הידעת השם, ומכיר כזה, או בזה, לא ימצא תכלית לחיזוק כוחות הגשמיים הרחבתם, כי אם כפי ההכרח. כמו שאמרנו, בשביל מה להתעסק עם זה, אם ההרחבה של החומריות, היא רק מרחיקה אותנו מאפשרות הדעת הזאת, שבלעדיהם לא תיקון השלמה רוחנית. וזה יובן, כלומר, קח את המינימום שנדרש. זה המושג פרישות שמופיע במסילת שרים. פרישות זה לא להיות איזה אדם שדוף, שיודע כל היום רק סובל מעצומות שהוא עושה. הוא יכול להיות אדם רגיל לחלוטין, מבחינת איך שהוא נראה, אבל הכוונה היא שהוא מנסה לצמצם, על פי תכונת נפשו ועל פי תכונת הגוף שלו, את המגע עם העולם החומרי באופן המצומצם ביותר שאפשרי. למה? לא בגלל איזה מזוכיזם כדי לסבול, אלא כדי לגרום למצבו להיות כמה שיותר מסוגל להכיל את מושגי הדעת האלה. וזה יובן במאמר לשם הארץ ומולה. אבל באומרו והארץ הייתה לבני אדם, יורא שיש יתרון בעצם התגדלות הקורות הגשמי רחבתם בכלים רבים, השתלמם על דרך חכמה וכישרון מעשה. זכורה מפה משמע שיש עניין להרחיב את עולם החומר, ולא להתייחס אליו רק אמצעי מינימלי כדי שנעמיד את החיים, כדי שנהיה שחרר מושגי הדעת. אז הוא אומר, והמידה הישרה שבזה היא, שאם לא ישקול האדם את הערך הנאותיו הגשמיות לקחת מהם הערך הראוי להשלמה רוחנית שיש בכל דבר גשמי, אז הגדלתו את הכל תשמיים שישחררו להתבהם, בהם שום בעמות, בהמיות, ולרדת כרוח הבהמה למטה. אמנם, ביותו יודע להוקיר את הצד הרוחני שיש בכל הנאה הגשמי, זאת אומרת, הוא מבין שבענות הגשמיות יש גם תועלת נפשית לדוגמה, כפי שימושה אל הצדק ואל השכל האמיתי כראוי לפי האשר האלוקי, שהיא כללות הנהגת התורה בייחוד, אז לא זו בלבד שלא יעיקו הרחבות הגשמיות להשלמה רוחנית, כי הם יוסיפו לה עונים. בואו ניתן שתי דוגמאות לדברים גשמיים, ועיסוק שלנו בהם לא במדרגות של קדושה, ברור שמדרגת הקדושה זה כבר תפיסה אחרת של העולם, במובן של ההכרה, מה התפקיד של החומר וכו', אבל מדרגה שגם אנשים רגילים, איך יש אפשרות לחיות בצורה יותר איכותית מאשר חיים רגילים. נניח שאדם אומר, אני רוצה לאכול ארוחה טובה, כן, לא ארוחה שגרתית. עכשיו, הוא לא מדובר בשבת או ביום טוב וכדומה. דוגמה, עצם זה בניגלה, כן, של החשבון הזה של שבת, זה נותן מענה, אני מסתכל על הכי שטוח, אני אקרא לזה ככה, אבל עם שכל פשוט, ברעיון של שבת וחג, זה שבני אדם זקוקים לזה, במובן הנפשי. תקלו על העולם היום, אתם תראו הרבה אנשים שחפשים פעם בשבוע לצאת, הם קוראים לזה, לצאת מן העולם. נכון? זאת אומרת, זה מין תדירות כזאת שבועית, שאדם צריך לפנק את עצמו, הנפש ככה מתעייפת, לא צריך את המנוחה, כן, לא אובן הדתי, כן, אני רק אומר, זה הרעיון הפשוט שיש בשבת, ואז אתה צריך גם את החוויות גופניות כאלו, לא שגרתיות כל כך, זה חלק ממלוכת הנפש. עכשיו, כשאתה אומר, אני זקוק לזה, כי הנפש צריכה את המנוחה שלה, כן, זה גם מה שכתוב פסוק נכון שבת והיא נפש, בפשט הפשוט הגלוי. אז כבר הסעודות שבת, הסעודות האלו, כן, לא קרה סעודות שבת, כי זה עוד משמעות גדול, משמעות הפשוטה הזאת היא נותנות את המענה לזה. אז זה לא סתם בעמיות לשם בעמיות, שואתי עכשיו, יאללה, פוש הטעם, בוא ניתן לו להתפרע. כן? אלא זה בא מתוך הבנה של הצורך הנפשי בהקשר חומרי מהסוג הזה. נכון, בני אדם נורמטיביים צריכים מדי פעם חופשה, נכון? אז הקדוש ברוך הוא אומר, מצוין, יהיה לך חופשה, בזמנים הכי טובים לעשות חופשה. מתי הזמנים הכי טובים לעשות חופשה? אתם יודעים מתי זה?
בזמן.
הכי טוב לעשות חופשה בזמנים שהמזג האוויר הוא נוח, נכון? בסוכות ובפסח. לא חם מדי, לא קר מדי. זה הכי טוב. ואז אדם צריך גם די פעם בשר ויין וזה, לא רק אחת הפעם בשבוע הזאת. אז כן, אז תשמח בשר ויין. כן, וכולי, וכן הלאה. עכשיו, על פי התורה, עושים את זה עם זה שעולים כולם לירושלים. ומה עושים בירושלים? אוכלים המון על האש, נכון? המון. ובעזר השם, זה לא יהיו ערבים שיעשו אותה על האש שם בירושלים. לא יהיה שום בדס שיכשיר את זה שהם יעשו את זה, זה קורבן. צריך שהיהודים יעשו את זה. אבל אתה אוכל כמויות אדירות של על האש. נכון? זה כמובן את הדירות של בשר, אבל זה בהקשר מעודן. יש לך מחשבות על הלאומיות של עם ישראל בפסח, יש לך מחשבות על התורה בחג השבועות. זה מחובר לזה משהו הרבה הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי, וזה משתלב בתוך הדבר הזה. כן? אז זה דוגמה, אני לא אמרתי שזה טעם למצוות האלו, אבל זה כלול במצוות האלה. המענה לזה. המענה לצרכים הבסיסיים האלה. כן, אז זה הכוונה שאתה בקשר לעולם החומר, אתה מבסט אותו באופן שאתה מדגיש את המשמעויות הנפשיות, ולא רק את העניין של הבעמי לבדו. על כן, קודם ברכה, שעוד לא הרים מכסת ההערה הרוחנית שיש באותה הנאה גשמית, הוא איש יכיר כי להשם הרצום לו. וכפי המידה הראויה, אין נכון להשתמש בענות חומריות, כי לפי שם שוט אפשרי, צד אמור לשבת אדם, זה לפני ברכה. אבל אחר ברכה, מה זה לאחר ברכה? שתייר היחס הרוחני שיש לו עם הנאה יהיה גשמית, זאת אומרת, אתה מבין שיש פה עניינים נוספים, לא רק התחושה של הטעם בזמן שאתה בולע ובילוי הקרס, אלא יש פה משהו מעבר לזה, רחב יותר, מה זה עושה לנפש וכן הלאה. אז ברחבתו להשתמש בסופת כוח גשמי, תרחיב דעתו תמיד, וכוחותיו הגופניים בתגדלם יהיו תמיד מוכנים לפעול צדק וטוב כפי הרעה רוחנית, אשר תפעול עליו כל פגישה של הנאה גשמית. כן, זאת אומרת, אתה מבין, זה מרחיב את הנפש, וזה גורם למנוחה וכו'. על כן, במעמד כזה, ראוי לשון והארץ נתן לבני אדם. להביט בעין טובה על העוסקים ביישובו של העולם, ושחלט העולם מעשי גם מכל זה בגשמים, כי אנחנו מבינים שההתרחבות של העולם יוצרת את ההתרחבות הנפשית, שמתוך זה האדם מצליח להתרומם, כן, עצם התרחבות הנפש זה כבר התרוממות. על כן ישועות ונחמות הידועות לנו על ידי הנביאים משובצות ברחבות גשמיות רבות. לכאורה נשאל את עצמנו מה העניין בזה, להפך, היה צריך לצייר איזה עולם שיש בו מינימום גשמיות, שאין לעדה, זה מעיד על רוממות המצב הרוחני שאליו נקווה, שכל אלה הגדולות החומריות יראות להיות לנו לתפארת. זאת אומרת, לא נהיה משורבדים אל החומר הזה, אלא הנפשות תהיינה כל כך עוצמתיות, שהן צריכות את הרוחב הזה, הרוחב החומרי הזה, כדי שכוחות החיים הנפשיים יהיו באים לידי ביטוי בעוצמה, ושמתי כדחות שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, חוגו לך אבני חפץ, כדי תיאור של ירושלים העתידית, שיש בה הרבה עושר. כל בנייך ליגודי השם, רב שלום בנייך, לצקת כולם וחכים מהעושק. אז איך זה מסתדר? עושר כזה חומרי, צד שני, כל בנייך ליגודי השם. כי כשהנפשות מתרחבות, אז התשתיות החומריות, הן נדרשות בשביל לשמור על רוחב הנפש הזה. שלא יהיה צורך לעשוק כל כוח וכל חפץ מחוקו. לא צריכים אנשים דלים כאלה, עלובים, נטולי חיות. אנחנו צריכים נפשות, פועלות, גדולות, משמעותיות, כי הכל יפנה ישר אל הראוי והטוב. אגב, ברגלים יש עוד רעיון, חוץ מהאכילה, שאתה יוצא מהבית. נכון? שהם גם זקוקים ככה לצאת מהשגרה שלהם. אבל אתה יוצא משגרה למשהו שכל העלייה לרגל היא סביב זה שאתה עולה לירושלים. זה הטיול, שזה המטרה שלו בסופו של דבר. להתרומם בבית המקדש, אז אתה יוצא לטייל, אתה פוגש המון אנשים, אתה עוזב את העיסוקים הרגילים שלך, יוצא, דרך אגב, בעבר זה היה הרבה מאוד זמן לצאת מהשגרה. היום זה יהיה פחות כנראה. אתה תקבל המכשיר שלך. יכול להיות שאז כבר לא עם מכשירים, אני לא יודע כבר, יכול להיות שאז תסתכל, כאילו, תחשוב על איזה מספר, אז אתה רואה את כל הפלט שיוצא לך, עם איזושהי דרך שאנחנו מצליח לעשות את זה. וזה, אז רואים לך, משפחת פלוני ביום שני, בתזיין תשרה, שהיא נמצאת בירושלים. אז זה לא יכול להיות. ב-י' זין תשרה. יכול לא עדו ראש, אז גם לא עדו סוכות. אז ת' זין תשרה לא יכול לצאת ביום שני. אז נגיד י' זין. כן, בעזרת השם. עד כאן.
היפון של אחי, אתה יכול לגרום אפילו לתרבות של סטרס?
אתה יכול לגרום את כל התופעות הנפשיות, לא טובים. כעס, חרדות. כל הדברים.